אנחנו בעמוד 227. הגמרא מדברת על כמה חלקים בגוף והתפקיד של כל חלק. זה מתחיל 226. ברכות, חלק ב', אין היה. 226, תנו רבנן. המזגן פה לא דולק, כמו שהוא כן דולק. טוב. כן, בעצם כן. כן, אז הגמרא מתחילה בעמוד 226, תנו רבנן, לב מבין. האיברים של הגוף, חוץ מהתפקוד הפונקציונלי, הרגיל שלהם, הטכני, כל אחד מהם יש לו גם משקל סגולי. מסוים תפקיד או שייכות, לא רק לתפקיד פיזי, אלא גם תפקיד נפשי רוחני. כמו שכתוב, לב מבין, כליות יועצות, קנה מוציא קול, כן? ושת מכניס כל מיני מאכל. זאת אומרת, יש שתי רמות, שתי רבדים לעברי הגוף. יש את הרובד הממשי, שהוא מבטא את התפקיד הפיזי, ויש רובד יותר גבוה, נפשי או רוחני, שהוא מכשיר את אותו איבר להשפיע, או להיות ממונה, או לחוות חוויות שהן למעלה מהפיזי. לב מבין, יותר מזה אמרו חז"ל, מניין שהלב רואה, שנאמר ונתת לעבדך לב רואה, וליבי ראה הרבה חוכמה. אז רואים שהלב הוא גם רואה, הוא גם מבין, הוא כמובן גם מרגיש, הוא גם מזרים את הדם, גם מקבל את הדם, מנקה אותו. יש הרבה תפקידים ללב, השאלה באיזה רמה אנחנו מסתכלים. טוב, כך זה לגבי איברים שונים. לב מבין, כליות יועצות. קנה מוציא קול. ושת מכניס כל מיני מאכל. ריאה שואבת כל מיני משקין. לשון מחתך. פה גומר. והוא גומר את האותיות, הדיבור סופי, הוא בפה, כבד כועס, מעניין, כשאדם כועס הוא מרגיש איזשהו חום בכבד גם, מרה זורקת בו טיפה ומניחתו, יש יחסי גומלין בין הכבד ובין המרה, הכבד כועס ואז המרה זורקת בו טיפה ומרגיעה אותו, יחסי גומלין מעניינים בין איברים בתוך הגוף, אלו הידיעות שהיו לחז"ל, ידיעות שחלקם הן ידיעות מדעיות, לפי חוכמת הזמן ההוא, לפי מסורת חז"ל, ברוח הקודש, וחלקם ידיעות סודיות, שלא ידועות כל כך לחוקרי זמננו, שהתעסקו בעיקר בחלקים החיצוניים של המציאות, לא הכירו את התפקודים האלו של לב מבין, כליות יועצות, זה מסורת חז"ל. ואז כתוב, תחול שוחק. יש איבר באדם שנקרא תחול. התחול שוחק. מעניין. כשאנחנו רואים אדם שהוא שוחק, מה? זאת אומרת שפעולת התחול היא מוגברת מאוד, הוא שוחק. הראש לא כאן, קור כיוון, מדברים על איברים פרטי תוכן, כי בישנה פניאור, כן, עם מוב, לא שתן יש, כן, נכון. טוב, הראש הוא כולל כל מיני, כן, כאיבה, אבל פה מתארים את אזור הבטן, מה שנקרא חלק הזן, שאומר רמב״ם, חמישה חלקים, יש חלק הזן, פה מתאר את חלק הזן, לכן הוא מתעכב בעיקר על איברים, שייכים לחלל הבטן. ריאות, חול, חול. בכל אופן כתוב לגבי התחול שהוא שוחק. מעניין. שוחק שחוק, אומר רש"י. מה זה? מה זה? מה זה תחול שוחק? טובים הם, אתם רואים בדברי הרב למטה, בפסקה רש"י"ז, תחול שוחק. טובים הם מאוד חיי השמחה. אבל גרועים ופחותים הם חיי הוללות. יש צד דומה בין הוללות ושמחה. אתה רואה אדם ברחוב, לפעמים אתה מתקשה לדעת אם הוא הולל או שמח. לפעמים אנחנו מתקנאים אפילו, אנשים יושבים לומדים תורה, שוברים את הראש של הסוגיה, קצת מצטערים על הקושי, ורואים מישהו בחוץ, אבסוד, על פניו, דבר עם חברים, מה העניינים אחי? אתה אומר עצמך, רגע, רגע, מה קורה כאן? מה זה בדיוק? זה שמחה? או שזה, מה זה הדבר הזה? ואני כאן יושב בית המדרש, עובר את הראש של הסוגיות, וקושי מחייך פעמיים ביום. זאת אומרת, קשה מאוד להבדיל בין שמחה והוללות. אבל יש הבדל עצום. רב יגדיר מיד את ההבדל של בין השניים כלפי חוץ. נראה שהשחוק והוללות הם דומים מאוד. מה המכנה המשותף שבין שניהם? גם בשחוק וגם בהוללות יש התפשטות הכוחות. שאדם הוא שמח, גופו זז ואפילו רץ, כן? כזה מאוד ער, מאוד זורם, מאוד... יש התפשטות של הכוחות. לעומת עצבות, אגב, שזה כינוס של הכוחות, שאדם הוא עצוב, זה בדיוק הפוך. כשרואים התפשטות של כוחות, ידיים זזות, הראש, כן, גם כוחות הרגש, התרגשות עצומה, כן, דיבורים שוטפים, זורמים, בלי לשאול את השאלה כרגע מה האדם הזה מדבר, אבל יש פה התפשטות של כוחות. הנפש מתבטאת. זה דבר שהוא יכול להיות מכנה משותף בין שחוק ובוללות. גם אדם שהוא שוחק, שמח, שמחה של מצווה, בחתונה, הוא צוחק, הוא קופץ, הוא... יש משהו דומה, שקשה להבדיל בין שחוק והוללות, בין התפשטות הכוחות הטובה, בין התפשטות הכוחות השלילית. אז רב מברר את ההבדל. הנה, שורה שנייה. האדם השלם, המכיר בחוכמת אמת את תקרת שמחת החיים, וכי ראוי באמת לשמוח תמיד בחייו, הוא לא יבוא לאהוב את החיים מפני ההפך. מפני פחדו מהמוות. לא. הוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב של החיים. כן? כשאנחנו רואים אנשים שכוחות החיים שלהם מתפשטים, שנמצאים במצב של חיוניות, של עירות, אנחנו צריכים לדעת מאיפה העירות הזו יונקת. גם בשוק, אנשים מאוד ערניים, כי מוכרים שם כל מיני דברים, רצים מדוכן לדוכן, מתעניינים, שואלים, יכולים לבזבז שעות על דברים של מה בכך. אנשים מאוד ערים, הם רצים ואנחנו רצים. כך אומרים בכניסה לבית המדרש, תפילת בית המדרש. הם רוצים ואנחנו רוצים. שאלה מה נקודת המוצא של הריצה? למה אתה רץ ולמה הוא רץ? זו השאלה. אומר הרב, יש שתי סיבות לרוץ בעולם הזה. יש שתי סיבות להשתדל למצות את הזמן. שתי סיבות למצות את הזמן. יש לרשותנו עומד זמן, לרשותנו. עומדת, כן, אישיות מלאה בכוחות, בכישרונות, ביצרים. במה נמלא את זה? על מה נוציא את זה? למה נשתמש בזה? הרי זה ביטוי החיים של אדם. מה זה לבטא חיים? לתת ביטוי לכוחות. יש שתי סיבות למה אדם רץ, למה אדם שמח. סיבה אחת, זה בגלל שהוא מאוד מאוד מפחד מהמוות. הסיבה היא לא חיובית, לא בגלל מה שהחיים מציעים, אלא בגלל שהמוות אורב. He's waiting. הוא מחכה בפינה. זה דבר שהוא לא כך מודע אצלנו. אבל באופן תת מודע, מודע למחצה, בגילים מסוימים המודעות היא יותר חזקה לגבי שאלת המוות. מוות עלה בחלוננו. ככל שאדם הוא יותר צעיר, מחשבת המוות היא יותר זניחה, היא פחות במודעות. כן? אבל גם אז יכול להיות שילד צעיר וקטן, שמחת החיים שלו, זה בגלל הרצון לנצל את הגל הטבעי של החיים. טבע. ילד הקטן לא יודע שערך החיים הוא גדול ועצום מצד היותו, מצד היותם, כן, חיים שהם לכבוד השם יתברך. לקדש שם שמיים. לגלות את טובו, להשלים את האישיות, להתאים את רצוננו עם רצונו. ילד קטן לא יודע איזה. הוא רק פוגש בקרבו תנועות חיים אדירות, טבעיות בדרך כלל. כשהוא מתבגר יותר האדם, אז באמת הוא רואה סביבו אנשים מתים. שאלת המוות מתחילה להיות יותר רלוונטית, יותר משמעותית. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, 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 החיים הם לא לנצח. אם החיים לא לנצח, אני צריך למצות, כן? כיוון שכל חשבון עולמו במה הוא תלוי, במציאות החומר שלו, ומצד החומר הוא לא קיים לנצח? אז מה עושה החומר שהוא לא קיים לנצח? מנסה לנצל כל רגע לטובת העצמת החיים החומרים. זה לא חייב להיות. יש אנשים שחשבון המוות, כן, מביא אותם דווקא למסקנות אחרות לגמרי. אם החיים כל כך קצרים, ואם יש סוף לחיים של הגוף, אולי נעניק להם מימד של נצח. מידות טובות, עושים טובים. יש גם אנשים כאלו. אבל השאלה בסופו של דבר היא, למה אדם הוא ער וחי? האם הוא ער וחי? כי הוא רוצה לנצל את ההזדמנות לעבוד את בוראו. להבין שכל אישיותו היא בנויה באופן כזה, שהיא משיגה את מטרתה רק כאשר האדם הוא ער. עובד עם השם, עובד את השם, שאלה גדולה. אז כמובן, השמחה שלו, מה היא תהיה? שמחה של מצווה, אפילו שמחה פשוטה, של השמש הזורחת והשוקעת, הוא גם בזה שמח, כי זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. גם את התופעות הטבעיות הוא מקשר לרצון הבורא, מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. הוא מקשר את הזריחה ואת השקיעה עם מציאות השם בעולם, זה בסדר גמור. כאשר נקודת המוצא של השחוק הוא הידיעה שהחיים שלנו הם בעלי ערך עצום ועליון, וכל רגע בחיינו אנחנו יכולים לבנות את הנצח בהארת פנים לזולת, לשמח אותו, לשמח אותו, להיות איתו בצערו, מצוות של בן אדם לחברו, כל כך הרבה דברים שאדם מזהה באמת שתכלית החיים היא תכלית עצמית, והיא לא תוצר של בריחה ממוות, שגורמת לעצמת החוויה החומרית בחיים, וניצול של כל רגע לעוד איזשהו עונג, עוד איזשהו סיפוק נמוך, יצרי כזה או אחר, עוד קנאה, עוד שנאה, עוד תחרות, עוד בית, עוד מכונית, עוד ועוד 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 ועוד. שהחיים נתפסים בעלי ערך עצמי, אז השמחה היא מצד זה שאני מוצא בכל רגע ורגע הזדמנות להגדיל תורה ולהדיר. להגדיל את המטרה האמיתית של החיים. אז אם כרגע אנחנו יושבים ולומדים, אז השמחה היא בזה שאנחנו משתדלים להבין דברי טעם של הרב קוק ומאמינים. שהידיעות האלו יוסיפו לנו שמחה בחיים, יוסיפו משמעות. כן? הפסקה הזו זה מפת דרכים. הפסקה הזו היא מפת דרכים. אדם שקורא את הפסקה הזו ויוצא מן השיעור, לומד אותה, הוא יותר יודע מה עומד לפניו. הוא יודע לקרוא את תמונת המציאות. יש לו מפת דרכים יותר מדויקת. אם אנחנו עכשיו יושבים לומדים, אנחנו שמחים, כי בזה אנחנו ממלאים את תכלית החיים הערכית שלנו. לא התכנסנו כאן, יודע מה, בשביל תענוגות חומריים כאלה ואחרים, בשביל קשקשת כזו או אחרת. לא. התכנסנו כאן כדי לקחת אוויר, להעמיק, להתבונן, וללמוד משהו משמעותי לחיינו. אז יש סיבה לשמחה. יש פה איזו קבוצה שלומדים כל יום בשתיים ורבע, והם פותחים בשירים. זה היה קבוצה של הרב טויברון, לומדים תנ"ך. הם פותחים בשירים. יש להם סיבה טובה לשיר, לפני פרק תנ"ך, וגם אחריו, סיבה טובה מאוד לשמוח. יש סיבה טובה מאוד לשמוח על עצם העובדה שאנחנו נמצאים כאן, מי פחות ומי יותר. יש מי שנמצא כאן יום יום, יש מי שמזדמן לכאן אחד לשבוע, יש מי שמגיע. זה כבר סיבה לשמוח. מכיוון שהשהות שלנו במקום הזה מבטא את תכלית חיינו הגבוהה יותר. אז אומר לנו הרב, יש לנו שתי גישות לשמחה. אחת, האדם השלם המכיר בחוכמת אמת את יקרת שמחת החיים, וכי ראוי באמת לשמוח תמיד בחייו, הוא לא יבוא לאהוב את החיים מפני ההפך. מה זה מפני ההפך? אני אוהב את החיים. למה? כי אני מפחד מהמוות. לא. האדם הישר לא יאהב את החיים בגלל שהוא מפחד מהמוות. לא. הוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב של החיים. אגב, אם אני אוהב את החיים מצד ערכם הטוב, אני מפחד כבר מהמוות? לא. למה? כי אם אני חי את החיים מצד ערכם, אני יודע שמה? שהמוות זה רק תחנה. שאין לנו מושג מהי תכלית החיים באמת, מוות מתייצב לנגד עינינו ככיליון גמור ומוחלט, שאין אחריו חיים. התפיסה החומרית לא יכולה לראות מה ניצב מאחורי המוות. ותשחק ליום אחרון. צדיקים יודעים שימותו, והרשעים לא יודעים מאומה. צדיקים, אין להם בעיה לדעת שימותו. אדרבה, הם מתעניינים במוות. הם מאוד סקרנים להבין את התופעה המופלאה שנקראת מוות. עד שמגיעים להשגה הנפלאה של והנה טוב מאוד, אל תקרא טוב מאוד, אלא טוב, מות. המוות הוא טוב מאוד. איזה מסקנה מהפכנית. אבל מי שחי בגלל שהוא מפחד מהמוות, גם החיים שהוא חי הם בבחינת מרבה בשר, מרבה רימה. גם החיים שהוא חי זה בעצם יצירה חומרית נטולת נשמה. סופה להאסף אל המוות שאין אחריו חיים. אבל לפחות ננצל את הזמן שנשאר לי. האדם השלם, הוא לא חי את החיים בגלל הפחד מהמוות, בגלל שהוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב של החיים. שורה רביעית, בעמודה שמאלית, לא כן מי שלא בא לשכלול זה. שכלול, מה זה השכלול? מה הכוונה לשכלול זה? לשכלול ההכרה בערכם של החיים הטובים. מי שלא הגיע לידיעה הזו מה ערכם של החיים באמת, והוא חווה בעיקר את הרצונות הגשמיים שלו, והרצונות הפרטיים שלו, אני ואפסי עוד, מי שחייב יונקים מהדחפים האגואיסטיים, מה איתו? לא כן מי שלא בא לשכלול זה, הוא אינו מכיר ערך החיים. לא נחשף לפניו הערך הרוחני של החיים. וממילא, אם זה ערכם של החיים, כל השתדלותי צריכה להיות מה? לגלות את הערך הרוחני הזה. אז אני אקיים מצוות, ואני אתקן מידות, ואני אשמור על הדיבור שלי. כי יש מטרה רוחנית לחיים. יש תכלית רוחנית לחיים. אז למה ניתנו לי כל הכוחות שניתנו לי, כל הכישרונות, כל היצרים אפילו? גם היצר הרע, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ביצר הטוב, ביצר הרע. אפילו ליצר הרע יש תפקיד ויש תכלית רוחנית. יצר הרע? לא, הכוונה, יצר הרע, הכוחות הטבעיים, אכילה, שתייה, תאוות הממון. לא מדובר על יצר הרע. גם יצר הרע הרוחני, אגב, שהוא הרע בעצמו, גם איתו עובדים. כי כאשר הוא מפתה, הוא מסית ומדיח אותי, אני מתגבר במצוות. אז הוא, בגללו, אני דווקא יותר מתחזק. לא רק שאני לא שומע בקולו, הוא מחזק אותי לאחז בכל כוחי בעולם הרוחני. עד כדי כך. נמצא שגם היצר הרע הזה, אותו הצפוני, הצפון בלבוש אדם, שהוא באמת השלילי, כן? גם מציאותו והסכנות שהוא מפזר בחיים שלי, הם דוחפים אותי יותר להתקדם, יותר לאחוז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך. במובן הזה אני עובד את הקדוש ברוך הוא גם יצר הרע הזה, ודאי ודאי עם יצר הרע הטבעי, שזה הכוחות הטבעיים שמניתי מכל. חברת קטע צפוני, כן, זה יצר הרע, בדיוק. כן? יש את ה... כן, לא, יש קט של הצפוני, יש את הצפוני ויש לו קט. מי זה הקט שלו? זה כל הכוחות שהוא משתמש בהם כדי להוציא מן הכוח אל הפועל, את הרצון שלו. בכל אופן, אצלו, לא כן מי שלא בא לחמי, הוא אינו מכיר את ערך החיים, ואהבתו את החיים אינה נשקלת אצלו, כי אם במידת יראתו מהמוות, לא יומן, כולם רצים אחרי החיים בניסיון לברוח מן המוות. נצר לעצמנו רכבת שנוסעת לכיוון אחד, היא נוסעת לכיוון המוות. ואנשים נורא מפחדים, מה הם עושים? הם בתוך הרכבת רצים לכיוון ההפוך. זה יעזור להם משהו? הרכבת הולכת לכיוון אחד. נכון. אצלו, מידת יראתו המוות, שהיא כמובן יראה דמיונית כמו שראינו, כי להיות ירא מהמוות זה דבר דמיוני ולא בנוי על שכל ישר, ודאי לא שכל של תורה. זה בא מצד הדמיון. מצד הדמיון באמת אפשר לטעות ולחשוב שהמוות הוא סוף הדרך לעולם, לעולם. ואין אחריו כלום, מצד הדמיון. אבל אם אתה מכניס שכל, מיוחד שאת שכל של תורה, אתה מבין שהמוות נגזר על אדם ראשון כתוצאה מחטאו, וכל המציאות אחרי חטא אדם הראשון זה לתקן את חטא אדם הראשון ולחזור לחיים נצחים. אתה מבין את זה? המוות הוא זמני. המוות הוא מחלה. ואנחנו עסוקים בריפוי המחלה הזו על ידי תורה המצוות. אז המוות זה מחלה שעתידה לחלוף מן העולם. אז יכול להיות שאנחנו עוד נגיע למוות אחרי 120. אבל אנחנו יודעים שסוף סוף החרפה של המוות היא תסולק, ובילה המוות לנצח, ואנחנו נקום עם המתים ונחזור לחיים. זה השכל. זה התפיסה הנכונה של החיים, או של המוות. לא היראת המוות הדמיונית, שהיא תולדה של קוצר שכל וחסרון ברור וידיעה, כמו שאמרנו, הפחד הנפרז מן המוות, הוא תוצאה של חוסר שכל. כמו ילד קטן שהולך במקום חשוך והוא מפחד. זה הדמיון שלו מפחיד אותו. הוא מתחיל לצייר לו דובים ואריות. אבל האדם המבוגר שהולך בחושך, הוא יודע שהוא לא נמצא בג'ונגל, לא ביערות הגושם. החושך הזה הוא חושך מאחורי איזה בית. נכון, זה קצת שהם קוצים, צריך להסתכל על הדרך. אולי יש נחש, סיכוי שהוא יפגוש נחש, הוא אחד לעשרות אלפים. אז הוא לא פוחד, הוא מציאותי, הוא שוקל בשכל, כן? את הסכנות שקיימות בחושך. אבל יראת המוות הדמיונית היא גורמת לאדם פחד נורא ואיום, שדוחף אותו לנצל את החיים החומריים עד תום, כל אחד לפי יכולתו. אבל כבר אמרנו, הוא בבחינת מרבה בשר מרבה רימה. על כן, כוח השמחה, אתם רואים? על כן, כוח השמחה שהוא צריך תמיד להתלוות על החיים, ורק אז ישכיל האדם לעשות טוב בחייו, להלוך בדרכי השם ולעסוק בעבודת השם ודעת נפש בשמחה וטוב לבב. כן? שמחה שמבוססת על כל הפעולות האלו. כן? מתי באמת אדם שמח בעבודת השם, בדעת נפש, בשמחה? מתי? צריך שיבוא לו, שצריך שיבוא לא מכוח אופקי לחיים. שמחה כזו היא לא באה מפחד המוות. היא לא יכולה. בדרך כלל, אמרתי, יש לפעמים שפחד המוות גורם לבני אדם לחיות חיים משמעותיים. והכרתי לא אחד ולא שניים כאלו, ואני אחד מהם. אחד הסיבות שחזרתי בתשובה זה בגלל פחד מוות. כשאני בנעוריי דמיינתי לי את המוות, מכיוון שכוח הדמיון שלי עוד מאוד מפותח, דמיינתי שיום אחד אני אמות, ונורא נורא נבהלתי. ממש נבהלתי. רצתי מהר לחדר אוכל, לפגוש את החברים, קיבוץ, והאמת שמה עשינו? עשינו סלט, מהר אני הכנתי את הסלט בדרך כלל, יש מי שהביא את הגבינה הצהובה, את הגבינות, מישהו הביא את הזה, מישהו את זה, וזללנו ודיברנו והסתכלנו על ההוא ועל ההיא ועל ההם. אז באותם ימים פחד המוות דחק אותי לחיקו של התענוג החולף. אני חייב לומר. אבל בסופו של דבר, הזיכרון הזה של המוות מאותו גיל, גיל 18 בערך, גרם לי באופן לא מודע לחפש משהו הרבה יותר יציב. כי פחדתי לבוא בידיים חשופות ליום המוות. פשוט פחדתי. וכך התחיל החיפוש שלי. עד שבסופו של דבר חזרתי בתשובה. שמחת החיים, כן, בוא נחזור לזה. על כן, אתם רואים? עין כף, או שתי תיבות. על כן, כוח השמחה שהוא צריך תמיד להילוות אל החיים, ורק אז ישכיל האדם לעשות טוב וחייו. הנה פירוט של הטוב. מהו הפירוט? להלוך בדרכי השם, ולעסוק בעבודת השם, בדעת נפש, בשמחה וטוב לבב. מתי האדם יחשוף לכל הדברים האלו? מתי האדם ישתוקק לכל אלו? לא כשהוא מפחד מהמוות, אלא שהוא לומד להכיר את ערך החיים מצד עצמם. החיים זה לא תולדה של אין ברירה, כי אני אמות. החיים זה תולדה של יש ברירה. החיים הם לא תוצאה של ברירת מחדל, בגלל שיש מוות. מה ברירת המחדל? אכול ושתו, כי מחר נמות. לא. לא. הדחף של החיים הוא לא בגלל פחד המוות. הדחף של החיים הוא דווקא בגלל שאני מזהה בהם מטרה חיובית מאוד. מהו רחום? אף אתה רחום. עבודת השם. כפי שמתבררת בתורה ומצוות. צריך שיבוא לו, לא מכוח אופקילה, לא מבריחה מעצב, אתם רואים? לא בגלל שאני בורח מעצבות של המוות, אני חי, זה נקרא עוללות. לא מבריחה מעצב שהוא מר ובלתי נעים, באמת זה לא נעים לדעת שנמות יום אחד. כן? כי אם מעצם התכונה הנפשית הישרה, מה זה התכונה הנפשית הישרה? אז מי מודיע לה את ערך החיים? התכונה הנפשית הישרה שלי, איך קוראים לה? במילים אחרות, בצלם אלוקים, ברא את האדם. צלם אלוקים, הוא מודיע לי את תכלית החיים שלי, ולא צל המוות, צלם אלוקים. בעצם התכונה הנפשית הישרה של אהבת החיים הטהורים, זה הסיבה שאני רוצה לחיות. עוד רגע שנותן לי הזדמנות לחיות חיים טהורים, דיבור נקי, תיקון מידה, שיפור המעשים, בניין החברה, קידוש שם שמיים, או! זו סיבה לחיות. על כן לא תבוא שמחה מקורית כזאת. למה נקראת שמחה מקורית? למה נקראת שמחה מקורית, חבר'ה? מקורית כי היא יונקת מאיפה? מהמקור של האדם, והמקור הוא נשמה. זה נקרא שמחה מקורית, אמיתית, ראשונית, כן? יפה, שייכת לשורש. על כן לא תבוא שמחה מקורית כזאת לעולם, לידי הוללות ומעשים פחותים. למה זה לא הגיע לידי הוללות? שתי סיבות. קודם כל, זה ודאי ידחוף אותנו על איזה מעשים? מעשים טובים. אבל לפעמים גם מעשה טוב. נגיד, כן, שההסתכלות המקורית מביאה אותי לצדקה. אני כל כך מתלהב מהצדקה. אני מוציא את כל החסכונות שלי ונותן לעני הראשון שאני אפגוש ברחוב. מה אתם אומרים? זה בסדר? הגזמתי, עליתי אמנם. עליתי אמנם על איזה עיקרון חשוב צדקה, אבל איפה שיווי המשקל? איפה דרך האמצע? זאת אומרת, אמר לנו הרב שתי דברים. שמגיעים לשמחה האמיתית, שקשורה לתכלית החיים, היא א', מעניקה לנו אפשרות להשתמש במידות, כן? הטובות, לתת צדקה, אבל לא פחות מזה גם לקבוע לי את השיעור המדויק של הצדקה. גם שהטוב מופיע, הוא מופיע בצורה מאוזנת, שנאמר דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום, מאוזנת התורה. מאוזנת. אבל לפעמים צריך לדעת שאפילו תשוקה רוחנית שהיא מתפרצת, יכולה להופיע בצורה לא מאוזנת. איפה ראינו את זה? אצל נדב ואביהו. אין ספק שמה שהניע אותם למה שהם עשו, זה תשוקה רוחנית, אבל זה התגלה בצורה לא מאוזנת, ולכן הם מתו. אז השמחה המקורית, היא מעניקה לנו יתרון כפול. א', לזהות את המעשים הטובים, ב', להכיר ולדעת את משקלם המדויק. כי הטוב יופיע רק בשתי התנאים האלו. כן? קודם כל, כאשר הוא מופיע במציאות, אבל לא מספיק שהוא יופיע, הוא צריך להופיע בצורה מאוזנת. אז אני חושב שהנשמה שלנו מופיעה בהופעה שלמה. נראה הלאה. לעולם לידי הוללות מגרן. זה מה שהוא אומר, על כן לא תבוא שמחה מקורית כזאת לעולם לידי הוללות ומעשים פחותים. כמובן שלא יעלה הדעת שאדם כזה שמכיר את השמחה המקורית יגיד לשון הרע. כי זה בכלל לא שייך לתוכנית החיים. החיים אמיתיים. אמנם השמחה שהכסילים קונים, מי זה הכסילים? מי אלו הכסילים? אמנם השמחה שהכסילים קונים, הכסילים זה אלו ששמחים כי הם מפחדים מהמוות. אמנם השמחה שהכסילים קונים ומשתדלים בהשגתה, ממש הופכים אותה לשיטת חיים, לתרבות, לאיזמים, השמחה שהכסילים קונים, כבר ראינו שהם קונים אותה בצורה דמיונית, נכון? ומשתדלים בהשגתה, אינה באה להם, הוא חוזר אותו עקרון, היא לא באה להם מכוח הכרתם בעצם הוד החיים, לא מתוך הכרת המקור של בצלם אלוקים ברא את האדם, כי אם מבריחתם, מצער היגון והעצב, אמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, המוטיבציה שלהם לחיות, ולמימוש הכוחות שיש בתוכם, זה הבריחה מהמוות. איך ננצח את המוות? נייצר עוד מוות. הם מייצרים עוד מוות, כי הם בעצם מפתחים את העולם הקלה. זה מה שאמרנו, מרבה בשר, מרבה רימה. כן? כך אומר הרב באורות הקודש, אלה שבורחים מן המוות אל תענוגות החיים, הם מרבים את המוות. כי המוות ניזון ממה? מהדברים הזמניים. המוות הוא ניזון מהדברים הזמניים. הזמניים. הוא חושף את החידלון של הדברים הזמניים. הוא בולע אותם. הם כולם מגיעים אליו. המוות זה מעין חור שחור, שהוא בולע אליו את כל הדברים הזמניים. אבל הצדיק עליו נאמר, תשחק ליום אחרון. שהוא מגיע לפני מות גופו, הוא מסתכל על המוות וצוחק, את הגוף לקחת, את נשמתי לא תיקח. היא ממשיכה מכאן ישר לעולם העליון. ואגב, הוא לוחש לגוף ככה באוזן ואומר לו, גם את הגוף שלקחת, תשלימו, גם הגוף שלקחת, אתה תחזיר אותו, תחיית המתים בעל כורך תהיה. אני אקבל גם את הנפש וגם את הגוף. אומר הצדיק למוות. פלא פלאי. או, כי אם מבריחתם יצאו לה, על כן התרחקו במידת שמחתם. אתם רואים? על כן התרחקו במידת שמחתם אל גבול ההוללות. אין להם ברירה אלא לחפש את השמחה הזולה, את הפחממות הריקות שאין בהם תזונה. הם לא בונים את האדם, את נפש האדם. לא בונים אותו באמת. הם הולכים אל גבול ההוללות, התפשטות כוחות החיים, בלי חשבון, בלי דעת, למצות את התענוגות, לא משנה שהגוף חולה, לא משנה שהנפש נגועה במידות רעות של קנאה, תאווה וכבוד, העיקר, העיקר ליהנות, להיות בדרמטיות של העונג, העיקר זה לברוח מחיזיון המוות, למרות שאתה בורח ממוות למוות. מאש קטנה לאש גדולה. לחולל, או, כי אם ברדה עולה, על כן התרקום, אז כן, האות הטבעי לזה הוא התחול. אחרי כל ההקדמות האלו הנפלאות של הרב קוק, למה נאמר שהתחול הוא שוחק, כן? התחול, בוא נראה, הוא המיוחד לחולל העצב באחירות ליחותיו וטבעו האפרורי. רב מדבר כאן על איזה תכונת התחול מצד בריאתו. כן? תחול הוא מיוחד לחולל העצב באחירות ליחותיו. ממה שהוא עשוי לחותיו, זה הלחלוחית שמקיימת אותו, כן? היא מעוררת באדם איזשהו כבדות גופנית, איזו קרבה יותר לאפר, וטבעו האפרורי. התחול, מאוד מעניין, חוץ מהתפקיד שהוא מקיים, אגב, לא כך יודעים מה הוא עושה התחול. יש הרבה שמוצאים להם את התחול, אבל הם יודעים שיש לו תפקיד מסוים, אם אני לא טועה, יפה. איזושהי שייכות לא מהותית, כן? אבל לא ראשונית, אבל יש לו איזושהי חשיבות משנית לגבי מערכת החיסון. אבל אני חושב שעד היום, ודאי בעבר, כן? די בקלות היו נפטרים מן התחול כאשר הוא היה גורם לבעיות פיזיות, כן? לא יושב טוב, היו מורידים אותו. גם שקדים אותו דבר. האות הטבעי לזה הוא התחול. הוא המיוחד לחולל העצב באחירות לחותיו וטבעו האפורי. תחול שוחק. וכן הוא בזוהר. הציבו לתחול, יש ביטוי שנקרא בפרשת פנחס, שבוע הבא, כן? הציבות התחול. ודווקא ממנו בא השחוק. למה בא ממנו השחוק לפי דברינו? למה דווקא מתוך העצב בא השחוק? כי אדם לא רוצה להיות עצוב. הוא עושה הכל כדי לסלק את העצבות. אבל שהוא לא יודע איך מגרשים את העצבות באמת בשמחה של מצווה, איך הוא מגרש אותה? בשמחה של חומר. בתענוג רגעי. תוך כדי עבירת עבירות. לפעמים יש כאלו שהשמחה המדומה שלהם בענייני ממון. לפעמים בענייני מין. לא בוחלים בתענוגות של סרטים כאלו ואחרים. כל מיני מעשים אסורים של בוגדנות. דברים כאלו, בין זה אשת איש, או סתם מעשה זנות, העיקר להתענג, להתענג. אני חייב להתענג, כי אם אני לא מתענג, אני נופל כפרי בשל בידי העצבות, שהיא בנויה מהתודעה האנושית, המודעת למחצה, לשליש ורביע, של סוף האדם למיטה. חייבים לברוח, לברוח, לברוח. אנחנו רואים איך אנשים נסים לברוח מהמוות. בכל מיני אופנים. עובר את הגבול? כן. כן. וזהו מפני שהשחוק הוא תולדה של השמחה הנפרזת, העוברת את הגבול הראוי. כן? מופרז. כן? חיפוש ורדיפת התענוגות באופן מופרז. הבא לאדם לא מיקרת עצמה, כן? של השמחה, כמו שאמרנו, לא מהסיבה העצמית של השמחה, שזה החכם, כי היא מבריחה ממה שהוא כן, נגדה, הבריחה מן המוות. ולזאת אין לה משקל ישר. ממילא, מה אתם אומרים? כאשר האדם בורח מן המוות, הוא בורח בכל הכוח. והוא עושה הכל כדי להתענג בלי סוף, בלי משקל ובלי מידה. הוא יאכל שתי חפיסות של שוקולד שוויצרי, עד שהבטן תכאב לו. העיקר שהוא היה שרוי בתוך איזושהי סערה חושנית של תענוג האכילה או כל דבר אחר. אין שם משקל ומידה. הכל בהפרזה גדולה מאוד, במידות גדולות. מובן הדבר שהדברים נאמרים, יש פה הערת אגב שבזה חותם הרב את דבריו, כל מה שאמרנו כנגד השחוק, כל זה מדובר על השחוק הנפרז. מובן הדבר שהדברים נאמרים על השחוק המופרז, שראוי להתרחוק ממנו. כי השחוק המופרז תמיד הוא עדות על מה? על פחד מוות. יפה. כאשר אמרו חמים, לא ימלא אדם פיו שחוק בעולם הזה. מכירים את זה? לא ימלא אדם פיו שחוק בעולם הזה. אדם שמלא פיו שחוק בעולם הזה, מה הוא בעצם, מה הבעיה בזה? למה אי אפשר למלות את פינו שחוק בעולם הזה? כי העולם הזה הוא עדיין לא נשלם. הוא לא נשלם. עכשיו, זה השאלה הבאה. למה אי אפשר קודם כל למלא שחוק? כי העולם הזה הוא עדיין לא שלם. אתה לא יכול לשחוק בעולם שהוא לא שלם, שלא התגלה בו כבוד השם בשלימות. צריך כובד ראש, צריך רצינות. אם כן, למה אותו אדם, למה אדם ממלא שחוק פיו? כי הוא שכח את המטרה של העולם. אם הוא היה זוכר את המטרה, הוא אולי מלא את שחוק פיו. מכיוון שכח את המטרה, והוא נתון לפחד מוות, ממילא הוא מלא את פיו שחוק. כי העולם הזה, באמת אפשר ליהנות בו הנאה חומרית. ההנאה הרוחנית היא מאוחרת, לכן אני לא מלא את פי שחוק. אבל כשאני שוכח את ההנאה הרוחנית, אפשר למלא את פי שחוק. כי העולם הזה מזמן לי תענוגות. אז אני מלא את פי שחוק לפי השיטה של הכסילים. מה אתה כל כך צוחק? בית המדרש, בית המקדש הרוס. ואתה שוחק? כנראה ששכחת את בית המקדש. איך אנחנו אומרים ברצה ואכליצנו בשבת, בברכת המזון. אף על פי שאכלנו, שתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש, לא? שכחנו. למרות שהותר לנו לאכול בשבת, אבל זה לא משכיח מאיתנו את המטרה. אכילת השבת שלנו לא נהפכת לשחוק והוללות. זה דבר חשוב. לכן, אז מה שאסור זה דווקא השחוק הנפרז, שהוא מבטא בדרך כלל את הייאוש מהחיים הרוחניים וריצת האמוק מפני פחד המוות. רצים לאן? אל החיים. מכיוון שהמוות מחכה לי פה, אני רץ אל החיים, שעדיין אני חווה אותם. הוא הבעייתי. יפה. אין בעיה. אין בעיה לסמוך בחיים הטבעיים. בגוף הבריא, בהרגשה הטובה של הגוף, לא כואב לי הראש ולא הבטן, אבל זה לא התכלית. לא כואב לי הראש והבטן כדי שאני אוכל לעסוק במטרה האמיתית שלכם. זה בסדר גמור. ההפרזה באה מהכרה זרה, כמו שאמרנו, מהפחד מוות. וראוי לבחור בשמחה הבאה מצד מה? שמחה ששורשה מהו? הכרת הערך העצמי שלכם. כן? שלא תבוא השמחה חלילה מאיפה? מכוחו של התחול העצב, כי אם שחוק צדיק תמים, פלפלאים, צדיק תמים, השחוק שלו הוא שחוק ושמחה של מצווה. זה בסדר גמור. עשית מצווה? תצחק. יש לך סיבה טובה לצחוק. רוצית מן הכוח אל הפועל, כוח חיובי, זה סיבה טובה לצחוק. עם כל זאת, יש לך עוד הרבה עבודה, אבל ודאי שמותר לי לשחוק אם קיימתי מצווה. זה לעתיד לבוא. נכון, ומזה אמרו חז"ל, לא ימלא אדם שחוק פיו, שנאמר, אז ימלא. אז זה א' ז', זה שמונה, שזה מרמז על כינור של שמונה מיתרים, שזה העולם הבא. זה עולם מאוד מאוד עליון, ואז השחוק הוא ראוי, כי הכל נמצא בשלמות. עד פה.